שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, באולפן אני איתן אבריאל, והפעם יש לנו מהדורה קצת שונה, שכולה שיחה אחת עם אדם שיותר מכל אדם אחר בישראל, מזכיר לי את אילון מאסק, כוכב הרוק של היזמות האמריקאית, היזם והמנהל של חברת הרכבים החשמליים טסלה, ומי ששואף להביא את האנושות לכוכב המאדים. האיש הזה, הישראלי, הוא פרופסור אמנון שעשוע. אמנון שעשוע הוא מרצה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית, אבל בציבור הישראלי הוא מוכר כמיליארדר, כאיש שהקים את חברת מובילאי שנמכרה בשנת 2017 לענקית השבבים אינטל בתמורה ליותר מ-15 מיליארד דולר, ולאחרונה גם כמי שעומד מאחורי הבנק הדיגיטלי החדש, שכולם מקווים שיעשה מהפכה בבנקאות הישראלית. לפרופסור שעשוע יש עוד מיזמים מהפכניים, כמו חברת אורקאם, המפתחת את קן לראייה ממוחשבת המסייע לעיוורים, אבל בשיחה איתו היום אנחנו מבקשים להתמקד בפרויקט המרכזי שלו, שהוא רכב אוטונומי לחלוטין, מכונית שנוסעת באופן עצמאי, בלי נהג. האם זה מדע בדיוני? מסתבר שזו כבר מציאות, שאמנון שעשוע נוסע במכונית כזו מדי יום הביתה ולעבודה ברחובות ירושלים, ושכבר בשנה הבאה הוא יחל להפעיל בתל אביב חברה של מוניות אוטונומיות לחלוטין. האם העתיד כבר כאן? הנה הרעיון איתו. שלום לפרופסור שעשוע.
שלום איתן.
תראה, רבים מרגישים שהרכב האוטונומי שהובטח לציבור כבר לפני כמה שנים, איך נגיד, קצת מתעכב. אנחנו שומעים על פיילוטים בכל מקום, אבל אנחנו לא רואים את המכוניות, ואף יצרן רכב היום עדיין לא מציע מכונית כזו. מה קורה בישראל?
הדרך שבה הרכב אוטונומי יונגש לציבור יבוא בשני שלבים. שלב ראשון זה מוניות אוטונומיות. לא רכב שאתה קונה, אלא מונית שמסיעה, בין אם זה מסיע אדם בודד, ובין אם זה מסיע קבוצה של אנשים, אין שאטל אוטונומי. ורק אחר מכן, בפאזה הבאה, זה רכבים שאתה יכול לקנות. לוחות הזמנים הם 2022, זה הזמן שאפשר לראות עשרות או מאות בטריטוריה, עשרות או מאות מוניות אוטונומיות, והסיבה שאתה רוצה להתחיל עם מוניות אוטונומיות, אחד עלויות, העלות הרבה יותר גבוהה ממה שצרכן סופי יכול לשלם על קניית רכב, אבל למונית זה בסדר, כי העלות של הנהג היא מאוד גבוהה, ואם אתה מוציא את הנהג מהמשוואה, אתה מקבל החזר על השקעה עדיין מאוד מאוד טובה. דבר שני זה רגולציה. הרבה יותר קל לעבוד מבחינה רגולטורית, שאתה הרגולטור מנחה תקנות למפעיל ולא לאדם בודד. מפעיל שמפעיל 100 רכבים צריך לעמוד בכל מיני דרישות רגולטוריות של דיווחים ושל בדיקות, מאשר להתחיל לתקנן על אדם בודד. ודבר השלישי הוא מיפוי. אם אתה רוצה למכור רכב, הרכב הזה צריך לנסוע בכל מקום. לעומת זאת, במונית אוטונומית, אתה יכול להגיד, אני תוחם, רק בתל אביב. אז הבעיה היא פשוטה יותר. אז הפאזה הראשונה היא פאזה של מוניות אוטונומיות, והפאזה השנייה זה רכבים שאפשר לקנות, ואנחנו גם יודעים מתי תצא הפאזה השנייה. יש לנו חוזים עם יצרני רכב בכיוון הזה. מדובר על 2024-2025, שאנחנו מגיעים לעלויות של מערכת של אלפי דולרים. היום זה מעל 10,000, בין 10,000 ל-20 אלף דולר. לאלפי דולרים בודדים. מבחינה רגולטורית כבר יהיו 3-4 שנים של התנסות רגולטורית בתחום הזה, ומבחינת מיפוי אנחנו בהליכים מאוד מתקדמים למפות את כל העולם. זה לא מפות ניווט כמו שיש בגוגל, בווייז ובאפל, זה מיפוי מאוד מדוקדק ברזולוציה מאוד גבוהה של כל דבר שנמצא בכביש, וגם הרבה מידע סמנטי. למשל, יש נתיב, יש רמזור, איזה נתיב שייך לאיזה רמזור, איזה מעבר חצייה שייך לאיזה רמזור ולאיזה נתיב, וכאן נמצאים המדרכות וקווי הנתיב, ואיזה סוג של קווי נתיב, למי יש זכות קדימה, למי... אינפורמציה שהיא מאוד מאוד מפורטת, וזה אנחנו קוראים מפות. ברגע ששלושת הדברים האלה מתקיימים, רגולציה שכבר התנסית בה כמה שנים, עלויות שירדו לאלפי דולרים בודדים, וכל העולם או כל הארץ, ממופת, אפשר לדמיין איך אפשר לרכוש כזה רכב.
מובילאי הייתה בין החברות הראשונות שהשיקו מערכות לסיוע והתראה לנהג, כאלה שמותקנות כיום בכמעט כל רכב חדש בישראל שעולה לכביש. מאז נכנסו חברות רבות לתחום הזה, וגם לתחום של פיתוח טכנולוגי לרכב האוטונומי. האם אתה לא חושש שיהיו יצרניות שייצאו עם מערכת אוטונומית לפניכם?
אני חושב שבתחום הזה, להיות ראשון או לא להיות ראשון, זה לא כל כך קריטי. אני חושב שאנחנו נהיה בין הראשונים. מספר השחקנים שיוכלו להעמיד רכב אוטונומי שעובר רגולציה, והוא באיכות של, של מוצר, יהיה מאוד מאוד קטן. לדעתי זה פחות מאצבעות כף יד אחת. שניים, שלושה שחקנים, מדובר פה על השקעות של מיליארדים, מדובר כאן על, על טכנולוגיה שהיא לא נופלת מלשלוח חללית למאדים. כמות הדברים שצריך לטפל, הדיוק שצריך להגיע אליו, זה לא משהו שחברה קטנה שעובדת שנה, שנתיים יכולה לעשות, וגם חברות גדלות, קשה להם לממן משהו כזה לאורך הרבה מאוד זמן. אם אתה צריך להשקיע מיליארד דולר בשנה על גוף שמפתח איזושהי טכנולוגיה ולוקח יותר מעשור כדי לפתח את הטכנולוגיה הזאת, זה לא דבר שכל שחקן יכול לעשות. ולראיה, יש הרבה קונסולידציה בשוק הזה. כל מיני חברות שמומנו לאורך הרבה שנים, כמו ATG של אובר, אובר הייתה לה יחידה לפתח רכב אוטונומי, היא מכרה את היחידה הזאת, עוד חברה בשם זוקס שפעלה כמעט כעשור, בסוף נמכרה. היכולת להשקיע בקרוב למיליארד דולר לשנה, בלי לעשות רווחים, לאורך תקופה ארוכה, זה דבר שמאוד מאוד קשה, אין לזה הרבה תקדימים. מובילאיי מסוגלת לעשות את זה, כי מובילאיי מייצרת גם הכנסות כחלק מהעבודה הרגילה שלה, במחירת מערכות עזר לנהג. 2020 מובילאיי סיימה בקרוב למיליארד דולר הכנסות, החברה גם מאוד רווחית. אנחנו צופים גידול ב-2021 של עשרות אחוזים, זאת אומרת אנחנו מסוגלים לממן את העתיד. מה שחברה שממוקדת אך ורק בפיתוח של רכב אוטונומי לא מסוגלת לעשות. והאתגרים הטכנולוגיים הם מאוד מאוד כבדים. אפשר להסתכל על המוצרים שאנחנו מכירים שמתחלקים משתי משפחות. משפחה אחת זה מוצרים שהטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, אבל הדיוק לא גבוה. למשל הסמארטפון שלך. זה שיא הטכנולוגיה, אבל מדי פעם הוא כושל. אז אתה צריך לעשות לו ריסט, או אפליקציה נופלת, אז אתה מעלה שוב את האפליקציה. לעומת זאת, משפחה אחרת של מוצרים כמו מטוסים. הטכנולוגיה פחות מתקדמת, אבל אין טולרנטיות לכישלון. מטוס לא פתאום יכול ליפול מהאוויר. זאת אומרת, זה אירוע מאוד מאוד נדיר. רכב אוטונומי זה שניהם. זה טכנולוגיה סופר מתקדמת. אתה מדבר על יכולת של להבין את העולם, לאבד אינפורמציה מאוד מאוד כבדה, נאמר של אינפורמציה שמגיעה ממצלמות, מחיישנים אקטיביים כמו רדארים וסורקי לייזר, לאבד אותם ולבנות תמונת עולם שהיא שקולה וגבוהה יותר מהדרך שבה בני אדם מסוגלים לפענח תמונות, לקבל החלטות מאוד מאוד מורכבות של התמזגות בתנועה, בקרה, יש פה טכנולוגיה הכי מתקדמת שאפשר לדמיין ואסור לך לשגות, בדיוק כמו במטוסים. אתה לא יכול לשים כזה רכב שפתאום יהיה מעורב בתאונות, או שיזום תאונות, שיעלה בחיי אדם. אסור לך לשגות. זה מוצר שהוא מאוד ייחודי בפנת זה שהוא משלב את שתי משפחות המוצרים שאנחנו מכירים היום. גם מאוד מתקדם וגם מאוד מאוד מדויק. לכן זה אתגר מאוד, מאוד גדול. לכן אם אתה ראשון או לא, זה לא קריטי. אני חושב שאנחנו כן יהיה בין הראשונים.
בוא נחזור לטכנולוגיה. ישנו ויכוח בתעשייה לגבי הפתרון הנכון לניטור סביבת הרכב. האם זה יעשה באמצעות מצלמות, כמו שאתם התחלתם לעשות, או דווקא באמצעות גלאי רדאר ולידאר? אילון מאסק, למשל, אמר שהעתיד תמוד במצלמות.
אני לא חושב שיש כל כך ויכוח. אלה שמתווכחים הם בדרך כלל אלה שגם לא מבינים את המטריה, אז הם מתווכחים. צריך, שאנחנו מסתכלים על מידע גולמי שמגיע למחשב, ותפקיד המחשב הוא להבין את העולם מסביב לרכב, צריך להגיע לרמות דיוק מאוד מאוד גבוהות. עכשיו השאלה, איך אתה מגיע לרמות דיוק הגבוהות האלה? רק כדי לסבר את האוזן, מה הכוונה לרמת דיוק? יש סטטיסטיקות של התנגשויות. נאמר בארצות הברית, הממוצע הוא 1 ל-500,000 מייל, יש התנגשות. אז אתה צריך לבנות מערכת חישה, שלא תיכשל, כישלון שיוביל לתאונה, שלא תיכשל בלפחות 1 ל-500,000 מייל של נסיעה. זאת אומרת שזה זה שנים של נסיעה. אז אתה שואל את עצמך, איך אני בונה את זה? אם אני לוקח רק קבוצת סנסורים אחת, כלומר רק מצלמות, השאלה אם אני יכול להגיע לרמות דיוק אלה גבוהות. זה מאוד מאוד קשה. אבל אם תיקח גם מצלמות וגם רדארים וגם סורקי לייזר, ותבנה את זה נכון מבחינת יתירות, תיתן למצלמות לפענח את העולם הוויזואלי, תיתן לרדארים ולסורקי לייזר, לפענח את העולם הוויזואלי, ואחר כך תחבר אותו אחד עם השני, ותבדוק האם אתה יכול להגיע לאותו דיוק של 1 ל-500,000 מייל, כמובן שאנחנו רוצים להגיע לדיוק הרבה יותר גבוה. ואת התשובה תהיה שאתה צריך את כל סוגי הסנסורים האלה, והשאלה רק איך אתה משלב אותם בצורה נכונה. אז בסוף יהיה לנו רכב שיש בו את כל החיישנים, אין כאן ויכוח איזה חיישנים צריך, יהיה בו את כל החיישנים, אבל הדרך שבה בנינו את זה, בנינו את זה על ידי מערכות נפרדות, רק מצלמות ורק רדארים ולידרים. אם אתה מסוגל לבנות יכולת כזאת של נסיעה ברכב אוטונומי רק ממצלמות, אז אפשר לקחת את מערכות עזר לנהג ולבנות להם אבולוציה מאוד מאוד מעניינת, כי מצלמות זה משהו מאוד מאוד זול. מערכת רק של מצלמות, זה מאוד דולרי. זה לא אלפי או עשרות אלפי דולרים. ואז אפשר לכוון את אותה אבולוציה, את ההתפתחות של מערכות עזר לנהג, לרכב שהוא מסוגל לעשות את כל העבודה שלך, אבל אתה עדיין אחראי ואתה עדיין צריך לצפות ולראות מה הרכב הזה, כי הסיכוי לכישלון הוא לא כזה שאתה יכול לבוא ולהגיד לנהג, אני לוקח את האחריות ממך, אתה יכול להתנתק. אבל מבחינת עזר לנהג, הוא יכול לעשות משהו שהוא הרבה הרבה יותר מתקדם ממה שיש היום. זאת אומרת, העבודה שאנחנו עושים בפיתוח רכב אוטונומית, זולגת לכיוון מה שמייצר לנו את ההכנסות הגדולות היום, שזה מערכות עזר לנהג.
רכב אוטונומי יהיה בטוח יותר מהנהג האנושי, כי הוא לא יעשה טעויות אנושיות?
אנחנו, מבחינת הפיתוח הפנימי שלנו, המטרה שלנו להגיע ליכולת מוכחת שהיא פי אלף מיכולת של בני אדם. זאת אומרת, הם לוקחים את מה הסיכוי לתאונה אצל בני אדם, שאמרתי זה 1 ל-500 אלף מייל, אנחנו רוצים שזה יהיה פי אלף מזה, ולשם אנחנו חותרים. בסופו של דבר אפשר להגיע לאפס תאונות, זאת אומרת, אם כל הרכבים יהיו אוטונומיים, וכל אחד יש לו, הסיכוי לתאונה שלו הוא פי אלף מסיכוי של בני אדם להיות מעורבים בתאונות, נוכל להגיע למצב של קרוב לאפס תאונות. ורק להזכיר לכולם, יש בערך 1.5 מיליון הרוגים בשנה בכל העולם מתאונות דרכים, שלא נדבר על כמות הפצועים, שזה סדר גודל אפילו יותר מזה. ויש כאן בשורה מאוד גדולה מבחינת ההשפעה על החברה, וגם השפעה על הכלכלה.
עם המעבר למכוניות אוטונומיות, עולות גם שאלות אתיות חשובות. נניח שאתה בונה אלגוריתם שרואה ילד שקופץ לכביש, והוא צריך להחליט אם לפגוע בילד או להנחות את הרכב לסטות לשוליים, תוך סיכון של הנוסע שהוא הרי הבעלים של הרכב. איך אתה ניגש לכתיבת אלגוריתם כזה?
כן, כן. זה בעיה מאוד מאוד קשה, ואנחנו ב-2017 כבר פרסמנו מספר מאמרים בתחום, שהם היום הבסיס לסטנדרטיזציה בכל העולם של השאלות האלה. מה השאלה ששאלנו את עצמנו? השאלה ששאלנו את עצמנו, יש חוקי תעבורה. אסור לך לחצות קו לבן, אסור לך לחצות רמזור באור אדום, זאת אומרת, יש חוקי תעבורה שכולנו יודעים. אבל יש איזושהי הנחיה גורפת בכל העולם, שאומרת, אתה צריך להיות זהיר. לא מוגדר מה זה להיות זהיר. ויש עוד הנחיה גם גורפת, שזכות קדימה זה לא משהו שאתה לוקח, זה משהו שאתה מקבל. זאת אומרת, גם אם יש לך זכות קדימה, והנהג השני לא מוכן לתת לך אותה, אתה צריך לוותר, נכון? אז איך מתרגמים את זה לתוכנה? איך מתרגמים את זה למודל מתמטי? מה זה נקרא להיות נהג זהיר? נאמר, ואני רוצה לשנות נתיב, ויש לי עומס תנועה. זאת אומרת, אם אני אותת, אף אחד לא ייתן לי לעבור נתיב. אז אני צריך לגרום לנהג שנמצא בנתיב השני ונמצא מאחורי, אני צריך לגרום לו לעת. אז אני מסמן את זה, איך אני מסמן? אני מאותת ואני מתחיל לדחוף את עצמי, ובאיזשהו שלב הוא יבין את הרמז ויתן לי להיכנס. ואם הוא לא מבין את הרמז, אז אני אבטר, אתן לו לעבור, ועוד פעם ידחף, עוד פעם ידחף, עד שבסוף אני צריך לעבור, נכון? מה יקרה אם הוא ייכנס בי? מי השם עכשיו? אני אטען שהוא היה חולמני, הוא לא שם לב שאני רומז וככה, אלא הוא יטען שאני הייתי פזיז, נכון? בסוף זה מגיע לבית משפט, ובית משפט צריך להחליט. אבל זה לא מתאים לדרך שבה אנחנו רוצים לבנות רובוט. רובוט זה משהו שהוא מתוכנת. צריך להגיד לו מה לעשות. אז מה אני אומר לרובוט לעשות? תחכה עד שיפנו לך מקום, ורכב זה לא ייסע. בישראל הוא לא ייסע. בישראל הוא לא ייסע, נכון? אז התחלנו לפרמל את הבעיה הזאת בצורה מתמטית. להגדיר מה זה נהיגה בטוחה שמתאימה לשיקול הדעת האנושי. שמאוד מתאים לאיך שבני אדם מסתכלים על הבעיה. איזה הנחות אנחנו עושים? לקחת את ההנחות האלה ולתת להם פרמטרים. וליצור מודל שמאוד מתאים לאיך שבני אדם נוהגים, אבל הוא מדויק. את המודל הזה פרסמנו בצורה ברורה, בלי כל מיני דברים חבויים, מתוך מטרה לעבוד עם גופים רגולטוריים, ולעבוד גם עם גופים מקצועיים, כמו IEEE ו-SAE, יש כל מיני גופי תוכן מקצועיים שמוצאים תקנות. וגם גופים רגולטוריים, כמו ניצה בארצות הברית, ו-NTSB, וה-ITS של סין, והגופים הגרמנים והגופים הבריטים, וההצלחה שלנו בתחום הזה היא מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, המודל שלנו היום הוא הבסיס לסטנדרטיזציה כמעט בכל העולם. זאת אומרת, כשאנחנו נצא ב-2022, הרובוט שלנו יודע לענות על השאלות שאתה, על השאלות האתיות, על הלכאורה שאתה הצגת, שאני נוסע ויש רכבים חונים וילד קופץ. באיזה, מה המהירות המקסימלית שאני צריך לנסוע, אם אני בא ואומר שבשום מקרה אני לא יכול לדרוס ילד, אז אני לא יכול לנסוע. צריך לבנות כאן מודל, עם המודל הזה שהוא יהיה שקוף, כדי שהציבור ידע מה הרובוט הזה עושה. השקיפות היא גם חשובה מאוד כדי לעבוד עם גופים רגולטוריים, כדי להגיע לאיזושהי רגולציה שנותנת ביטחון, גם לציבור וגם למפתח הטכנולוגיה, שאפשר לשים כזה רכב על הכביש. זה משהו שאנחנו כבר פעילים בו יותר מארבע שנים. בדיוק לשאול את השאלות האלה, והשאלות האלה הן יותר כבדות משקל מהטכנולוגיה.
שאלה נוספת, ואולי חשובה לא פחות, היא איך תהיה הקבלה אצל הצרכנים? האם האנשים לא יחששו להשתמש בכלי הרכב החדשים והמשונים הללו?
אני חושב שבגלל שמתחילים בקטן, מתחילים עם מאות מכוניות, מתחילים עם מוניות, זה נותן גם לציבור זמן להתחיל להשתפשף. בשנים האלה, עד שמתחילים להגיע לכמויות גדולות, עד שב-2024-2025 אתה יכול לקנות כזה רכב, הציבור מתחיל לקבל ביטחון. יש כבר סטטיסטיקה של האם הרכבים האלה כן מעורבים בתאונות, באיזה קצב הם, באיזה תדירות הם מעורבים בתאונות, איזה סוג תאונות יש להם. זה ייתן הרבה ביטחון לציבור. יש פה שתי מהפכות. יש את המהפכה של אותם מוניות שיכולות להסיע נוסעים, בעלויות הרבה הרבה יותר נמוכות. החישובים מראים שאפשר להסיע נוסעים במוניות כאלה, בעלויות שהן פחות מתחבורה ציבורית. רק להזכיר לציבור שתחבורה ציבורית היא מסובסדת. אפשר לבנות ביזנס רווחי בעלויות יותר נמוכות מאשר אוטובוסים.
האם כשיגיעו המכוניות האוטונומיות, הם יחמירו את הפקקים כי אנשים לא ירצו לנסוע באוטובוסים, או שהם דווקא יקטינו אותם?
נעשה איזשהו עבודה טובה על סן פרנסיסקו. למשל, בסן פרנסיסקו יש 60 אלף רכבי אובר וליפט שמסיעים נוסעים. החישוב מראה שעם 2,000 רכבים אוטונומיים אתה יכול להסיע את אותה נסועה. אז הפקקים ירדו משמעותית. אז מהפכה הראשונה זה הסעת נוסעים. המהפכה השנייה, תתחיל 2024-2025, שאפשר לקנות כזה רכב בעלות, תוספת עלות די סבירה של אלפי דולרים, זה לא, אנחנו לא מדברים על עשרות אלפי דולרים. מעבר להקטנת תאונות דרכים, מה שזה יעשה הוא שזה מוריד את העומס, שכיף לך לנהוג, כשאני מגיע מתל אביב לירושלים, משער הגיא, שמתחיל כל העליות האלה, מאוד כיף לנהוג. אם אין פקקים כמובן, זה סיבובים חדים, ממש כיף לנהוג. אבל לעשות את כביש אחד, הם שעמם. אז אתה יכול להחליט לבד, מתי אתה רוצה להתנתק, מתי אתה רוצה לנהוג, מתי אתה רוצה לשבת במושב האחורים. יש איזה משמעות עוד יותר כבדה, אם הרכב הוא אוטונומי, הוא גם יכול לנסוע ללא נוסעים. אני יכול לנסוע עם האוטו שלי לעבודה, ולהחזיר את האוטו הביתה, שהאוטו הזה יעשה עוד כמה שליחויות, ואז שיחזור אליי אחר כך להחזיר אותי. זה פותח אופציות שכרגע הם מדע בדיוני. בסוף מכוניות יהיו כמו סוסים. אתה יודע, עדיין יש סוסים, עדיין רוכבים על סוסים. Okay. יותר בשביל הספורט, בשביל הכיף.
לאחר מכירת מובילאי לאינטל, עלתה תוכנית להפוך את ירושלים למרכז עולמי בתחום האוטוטק. זה באמת קורה?
בדרכך לפה ראית, זה קמפוס גדול שנבנה, זה הקמפוס של מובילאי, שהכי בערך כ-4,000 עובדים. הכניסה תהיה שנה הבאה, השקעה של מיליארד שקלים. אז זה בהחלט דחיפה מאוד מאוד גדולה לעיר ירושלים, מבחינת להיות מרכז הייטק. לגבי האוטוטק הישראלי, יש בערך 600 חברות, שהקטליזטור לאוטוטק הישראלי זה מובילאי. מובילאי נתנה את ההשראה, נתנה את הכיוון, שאתה לא חייב להיות ספק רכב, שמעסיק 100,000 עובדים, כדי אוכל להשפיע על עולם הרכב. אתה יכול לעשות את זה עם צ'יפים, אתה יכול לעשות את זה עם תוכנה, אתה יכול לעשות את זה עם רכיבים מאוד מאוד חכמים, וזה פתח את תנופת האוטוטק הישראלי. האוטוטק הישראלי, כדי שהוא יתפתח, חזון הרכב האוטונומי הוא קריטי בשבילו. הוא זה שמתדלק את אותם מאות חברות. וזה קריטי למדינת ישראל שישקיעו את מה שצריך, על מנת שישראל תהיה עדיין בחזית. מה שצריך, הוא לאפשר התמאה של רכבים אוטונומיים בישראל, לא רק לפתח, כי פיתוח והתמאה באים ביחד. אם בסופו של דבר הטריטוריה זה גרמניה, אז לאט לאט צריך לפתח בגרמניה, כי שם צריך לעשות את הניסויים, שם צריכים לעשות כל מה שצריך. על מנת להמשיך לתדלק את האוטוטק הישראלי, שזה 600 חברות וזה הולך וגדל, ישראל צריכה להשקיע את מה שצריך, מבחינה רגולטורית, מבחינת משאבים, כדי לוודא שרכב אוטונומי זה דבר שיוכל לעלות על כבישי, ישראל. עכשיו, אנחנו עושים את כל מה שאפשר, אני אומר שוב, יש רצון טוב, אבל בין רצון טוב לפעולה בשטח יש עדיין מרחק, זה מה שישראל צריכה. אנחנו עושים את שלנו, אנחנו דאגנו שנשאר חברה עצמאית, ושה-IP נשאר בארץ, ושישראל זה מרכז הניסויים שלנו. נכון? יש לנו ניסויים בדטרויט, ויש לנו ניסויים במינכן, מינכן זה אתר די גדול שלנו, על מנת שישראל יישאר המרכז, יש שם כבר פחות, אנחנו חברה רב-לאומית, בינלאומית שייכים בתאגיד בינלאומי. האחריות שלנו הוא לדברים שאנחנו עושים. רוצים שהדברים יהיו בישראל, אבל כדי שישארו בישראל, הרגולטור צריך לעבוד בקצב, כמו שמדינות אחרות עובדות בקצב.
ענף הרכב האוטונומי לוהט בבורסה ובשוק ההון. חברות שבתחום מנפיקות או מגייסות בשווים מאוד מאוד גבוהים. יש גם מי שאומר שזו בועה.
כי זה מהפכה. זו מהפכה שאתה תתחיל בקטן, זה ייקח זמן עד שזה ייבנה למהפכה שאתה בסוף תסתכל לאחור ותגיד, הייתה פה מהפכה. אבל זה מתחיל ב-2022. ב-2024 יכול לקנות רכב. בהתחלה זה יהיו רכבים מאוד יקרים, אבל עדיין אפשר לקנות אותם. ולאט לאט, כמו בכל טכנולוגיה, זה זולג גם לרכבים יותר עממים. אז עד 2030 זה ממש תהיה מהפכה. ומהפכה זה משהו ששוק ההון מחפש לראות. אנשים מחפשים להשקיע במהפכות.
ילדים שהם עכשיו פחות מגיל 10, לא יעשו יותר רישיונות נהיגה?
חלק גדול מהם לא יצטרך.
זו הייתה השיחה עם פרופסור אמנון שעשוע. עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר עם עוד סיפורים מעניינים, ותודה לדן ברומר שהקליט וערך אותנו. להתראות.